ברוכות הבאות לפודקאסט, תודה וחדשנות בקריירה ואימהות, והיום אני מארחת את אביטל ינובסקי. היי אביטל.
היי ענת, היי לכולם.
כבר שנים שאני מסייעת לנשים איך לשמור וגם לקדם את העסק והקריירה בתקופה המאתגרת של הריון וחופשת לידה. ואז הגיעה הקורונה, שהוציאה את כל העולם לחופשת לידה. וזה הוביל אותי להעלות שיחות עם נשים שאני מאוד מעריכה, אוהבת, ולהשאיר את כולנו ברעיונות חדשניים שיכולים להשפיע על התודעה, שישפרו את איכות החיים שלנו. אביטל ינובסקי, מגוונת את ההייטק הישראלי, מסייעת לכל מי שמוכשר להתגבר על חסמים, אתגרים, מגבלות ומוגבלויות, ולהתקבל למשרה הרצויה בהייטק וטכנולוגיה. אז מה שלומך, אביטל?
שלומי מעולה, ואני שמחה להיות כאן, לשוחח איתך אני תמיד אוהבת. יש לי הערה קטנה, כמו שחופשת לידה היא לא חופשה, אז בטח בקורונה זאת לא הייתה חופשה, אבל על זה, אם תרצי, אפשר להרחיב.
נכון, תראי, עד שיחליפו את הטייטל הזה, האמת היא שבדרך כלל אני אומרת חלד, כי זה פחות מפריע באוזן, המילה חופשה באמת לא מסתדרת, אבל נחשוב על זה ביחד, ואולי נמציא לזה נוסח אחר, כותרת אחרת.
אבל זה בסדר, כמו שחופשת לידה היא חופשה, אז גם הקורונה הייתה חופשת לידה, אנחנו יכולים לזרום על אותו משקל.
בדיוק, וממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז בדיוק דיברנו על מאיכן אנחנו מכירות, ואנחנו מכירות מקורס NLP שעשינו יחד, ואני זוכרת מה שלך פרח מהזיכרון, שהייתי בהיריון עם נועם, הריון השלישי, שאחריו בעצם קרתה כל הדרמה הגדולה בחיי, שהובילה אותי להתמחות באמת בחופשות לידה, ובאורך פלא, אנשים אחרים לא זוכרים את הרעיון הזה, אצלי הוא נצרב, ובואי תספרי לנו קודם כל קצת על עצמך, מהיכן הגעת ואיך התגלגעת לעיסוק המרתק, חשוב, כל כך משפיע.
אני הייתי קיסטית. מאז שאני זוכרת עצמי, התחלתי בצבא, הייתי בממרם, שהיה בית ספר למחשבים של הצבא, מפתחת תוכנה, מנהלת פרויקטים, יצאתי מהצבא, המשכתי במקצוע הזה לאורך הרבה מאוד מאוד שנים. ב-2010, שזה בדיוק אחרי שאני ואת נפגשנו ב-NLP, הייתי אחרי משבר תעסוקתי רציני, חברה שעבדתי בה הרבה שנים, תפקיד האחרון שלי בהייטק, לא להיבהל, היה סניור דירקטור, וורד ווייד פרופשנל סרוויסס. מהטייטלים המכובדים האלה, אבל באמת זה היה תפקיד מאוד משמעותי, ניהלתי הרבה אנשים, שיתופי פעולה עם חברות בעולם, לקוחות בכל העולם, תפקיד ממלא, מאתגר, מוצלח, נהדר, ויום אחד החברה נסגרה. למרות התפקיד המאוד בכיר שלי, הייתי הרבה יותר טובה בעשייה וקצת כנראה פחות טובה בפוליטיקה ארגונית, והדבר הזה די נפל עליי. פתאום מצאתי את עצמי אחרי כמעט 30 שנה של עבודה רצופה, בבית, לא יודעת מה בכלל אני רוצה לעשות עם החיים שלי.
זה חתיכת הלם.
הרבה יותר מזה, שיחת הפיתורים או שיחת סגירת החברה קרתה ביום שישי ב-10 בלילה, בין ראש השנה ליום כיפור. חברה בינלאומית. אז שישי פחות, מבחינתם שישי זה סוף השבוע, זה זמן טוב להודעה, בארץ זה היה שישי ב-10 בלילה, כיף גדול. ובעצם בכל הייתי באיזשהו פסק זמן של שנה, שבמהלכו הלכתי ללמוד NLP ובדקתי עם עצמי מה אני רוצה לעשות, מה אני לא רוצה לעשות, לחזור למשרה כזאת אינטנסיבית, לא לחזור למשרה כזאת אינטנסיבית, הרבה 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 מאוד דברים. בסופה של השנה הזאת התגלגלתי לחברה מאוד מאוד מיוחדת שקוראים לה By the People, שהמטרה שלה הייתה לעזור לחבר'ה בני 45 פלוס, שנפלטו מההייטק, למצוא בחזרה את מקומם כעצמאים, כפרילנסר. והגעתי לשם כי הכרתי את המנכ״ל של החברה, הוא היה חניך שלי בממרם בצבא 20 וכמעט 30 שנה קודם, בסוגריים, הוא ממש זכר אותי, אני פחות. אבל ככה זה כשאתה בצבא, כל ההפרש זה שנה, את עוברים אצלך הרבה חניכים, אבל מסתבר שהייתי המדריכה המשמעותית בחייו. והגעתי בשביל להבין מה אני עושה עם החיים שלי ואיך אני חוזרת לתעשייה. קרו כמה דברים בזמן מאוד מאוד קצר. אחד זה שנהייתי מנהלת הפרויקטים של הקהילה, כי אתה יכול להיות בהרבה מאוד טלטלות, אבל יש דברים שהם הקור שלך, וזה הולך איתך תמיד, ואצלי זה ניהול פרויקטים. גם היום, בהרבה מאוד סיטואציות, תכף נגיע לזה, אני קודם כל מנהלת פרויקטים. עם כל הדברים שאני עושה, אני קודם כל מנהלת פרויקטים. ודבר שני זה שהגיע אלינו פסיכולוגית, עם רעיון מאוד מאוד מהפכני, שהיא רוצה לשלב נפגעי נפש, שיש להם הכשרה מתאימה בהייטק. היא כבר עבדה איתם כמה שנים קודם, והדבר היחיד שהיא הצליחה לעשות, זה שחברות הייטק יאמצו אותם לפעילויות חברתיות, להרצאות משותפות, לכל מיני דברים, אבל לא העסקה. ואורן המנכ״ל ואני,
אורן גלנץ,
איש יקר, מדהים, מוכשר,
מדהים, נכון.
לב ענק, ראש ענק ולב ענק, ואני ישבנו ואמרנו, רגע, זה נורא נורא חדשני מצד אחד, אבל מצד שני זה מה שאנחנו כבר עושים בעצם. למה זה מה שאנחנו עושים? כי בכל מקרה ניהלנו חברת הייטק שלא עבדה לפי הספר. חלק מהאנשים היו גם בפרויקטים וגם ניסו להקים עסק עצמאי. חלק רק הקימו עסק עצמאי. חלק אמרו, אני רוצה להיות בפרויקטים, אבל אני רוצה לעבוד רק חצי משרה, כי אחרי 50 שנה, 30 שנה, 20 שנה, אני רוצה work-life balance, ולקחת את הילדים שלי מהגן בצהריים. זאת אומרת, אבל מצד אחד היינו חברת הייטק עם פרויקטים, עם תוצרים, עם לקוחות מרוצים וכו', ומצד שני, בלי לשים לב, המצאנו מודל עבודה חדש, שאתה נמדד מאוד בתשומות שלך, ואף אחד לא מסתכל על התפוקות, באיזה שעה אתה במשרד, כמה שעות אתה במשרד, הכל מאוד מאוד פלואידי. ובעצם לסביבה כזאת, היה קל יחסית להכניס אנשים עם מוגבלויות.
אני רוצה רגע לעצור אותך ולהתייחס בכלל לכל החדשנות שהייתה בפרויקט הזה. אני הגעתי לשם בזכותך ודרכך, וגם אני חוויתי את הדבר המאוד יוצא דופן הזה בנוף, ואם אני לא טועה, בעצם הפרויקט הזה, החברה הזו, By the People, הקדימה את זמנה בהרבה מאוד תחומים, גם באזור ב-WeWorks כאלה, כי בעצם אפשרה לפרילנסרים לבוא ולעבוד שם על פי זמנם, יצרה ספייס לעבודה, גם בנושא של המיתוג ועצמי, גם אם אתה שכיר או פרילנס, בעצם התפיסה הזאת היא שכל עובד צריך להיות ממותג, מה שאת לא העלית
דעתך. מה שאורן קרא לו, אני בעם.
אני בעם, מקסים, אני לא זוכרת את הטייטל הזה, אבל זה בדיוק מה שלך לא קרה, כשבעצם עברת את הטראומה של סגירת חברה ביום בהיר אחד, לא רק שלא היית בעניינים הפוליטיים, גם לא ממש התעסקת בשיווק, ועצמי הכוונה, וביצירת קשרים וכו'. וכשמסתכלים על זה היום, אז פתאום מבינים את גודל העניין, כי זה היה הרבה לפני שהעולם דיבר על זה.
אני חושבת שזה היה בתחילת הדרך שהעולם דיבר על זה.
כן.
היינו גם בתחילת הדרך שדיברו על גיוון, היינו גם בתחילת הדרך במרחבי עבודה, היינו בהתחלת הדרך בנושא שאנשים הם גם, גם, גם וגם, אתה יכול להיות שכיר בחצי משרה, ואתה יכול להיות פרילנס, ואתה יכול להיות הרבה מאוד דברים. זה טוב שאנחנו עושות את השיחה הזאת 10 שנים אחרי, כי אני חושבת שלא יכולנו להגיד את זה לפני 10 שנים. זאת אומרת, זה דברים שאתה מבין אותם רק בפרספקטיבה.
נכון.
את הקטע הזה שהיינו פורצי דרך, שהיינו, התחברנו לטרנדים חדשים שהיום כולם מדברים עליהם, אני חושבת שבטח לא יכולנו לנסח את זה כל כך טוב, אז, By the People ניסתה לפתור בעיה שהתעוררה. בדור לפניי, אני חוגגת עוד מעט 55, בדור לפניי, ההייטק, אנשים יצאו לפנסיה מההייטק, חבר'ה היו ב-IBM עד גיל 67, היו בדיגיטל שנעלמה מאז עד גיל 67, אנשים יצאו לפנסיה בהייטק. בדור שלנו, פתאום הבנו שמשהו משתנה. והבנו את זה מאוחר מדי, זאת אומרת, הבנו את זה אחרי שהרבה מאיתנו איבדו את המקום עבודה שלהם ולא הצליחו לחזור למקום עבודה שלהם. וזה אחד הדרכים לפתור את העניין. ובעצם התעסקתי בלשווק, למכור את כל החזון של מבוגרים מאוד מאוד מוכשרים, שיכולים להמשיך ולתת ערך בכל מיני פורמטים. ובמקביל הקמתי וניהלתי את הפרויקט הזה של שילוב אנשים עם מוגבלויות, שהוא התחיל מבאמת שלושה מתמודדי נפש שהפסיכולוגית הזאת הביאה, הוא גדל מאוד ובסיא בקהילה שהייתה 80 פרילנסרים בערך, העסקתי 22 איש.
וואו.
זה היה
וואו. את יצרת גם מודל.
סופר פורץ דרך, ואפרופו הדברים שאתה מבין בדיעבד, אחרי שנה וחצי, לי כבר היו 5 עובדים עם מוגבלויות, תכף מדבר על המודל, 5 עובדים עם מוגבלויות, הלכתי לכנס גיוון מאוד מאוד גדול, באתי מאוד קטנה בזהירות ללמוד, להבין, לשמוע, עלתה על הבמה נציגה של IBM, הגדולה, יש לומר למי שלא מכיר את ההייטק, וסיפרה על שילוב של עובד אחד עם מוגבלות.
וואו.
אני לא חשבתי להציג בכנס, אני הייתי אחרי שנה של פרויקט, מרגישה מאוד בצעדים ראשונים, כן. מה שנקרא שאר היסטוריה. בפרויקט הזה באמת גידלנו את האנשים, קיבלנו אותם, הוצאנו איתם ובעזרתם ובעזרתנו את כל היכולות שלהם ואת כל הכישורים שלהם, במגוון מאוד מאוד רחב של מוגבלויות מצד אחד, במגוון מאוד רחב של מקצועות, היו שם מפתחי תוכנה ואנשי שיווק דיגיטלי ואנשי בדיקות ואנשי IT, ובאמת מגוון מאוד גדול של מקצועות. לאורך כל הדרך הציקה לי מאוד תופעה, היו כבר במדינה גופי ליווי שמלווים אנשים עם מוגבלויות לתעסוקה. זה התחיל פחות או יותר ביחד, בשנת 2009 התחילו תוכניות כאלה מאוד מאוד ראשוניות, ואנשים שאני חיפשתי כעובדים הגיעו לא מוכנים. הם ידעו לדבר מצוין שהם מתמודד נפש, או שהם אדם על הרצף האוטיסטי, לתפקוד הגבוה קוראים אספרגר, או קראו בזמנו אספרגר, המונחים כבר השתנו, לא משנה, אבל הם פשוט לא היו מוכנים לחלק המקצועי. זה אנשים שגם אם הם גמרו אוניברסיטה, יכולתי לשאול שאלה, תספר לי על פרויקט הגמר שלך, והם יכלו לשבת מולי בהלם ולהגיד, לא זוכר, זה היה לפני שנה. או שאלתי שאלות מקצועיות, הלם מוחלט. זאת אומרת, בכל המדדים, במרכאות כפולות אובייקטיביים, שבהם עובד בתעשייה נמדד בתהליך המיון, הם לא היו מוכנים בכלל. אז אחרי לא מעט תסכול, ולא מעט פעמים שפשוט הייתי מוציאה את המועמד החוצה, ואני מדברת הרוב בזכר, כי כן, הרוב המוחלט של אנשים, בכלל הרוב בהייטק זה גברים, והרוב בכמעט מוחלט של אנשים מוגבלויות בזמנו היו גברים, הייתי מוציאה את האדם החוצה, את המועמד החוצה, וצורחת על המלוות התעסוקתיות, שהן לא מכינות אותם לרעיונות, לקח לי לא מעט פעמים להבין, אין על מה לדבר, אנחנו פשוט קווים מקבילים.
ואז בעצם התחלת לפתח את המודל.
הם לא מבינות הייטק, הם לא מבינות על מה אני מדברת, מבחינתם, הם רובם היו בנות דרך אגב, היה אחד, גבר. הם לא מבינות על מה אני מדברת, מבחינתם זה שהבן אדם בוגר אוניברסיטה, זה אומר שמקצועית הוא מוכן לתעשייה, אין להם מושג איך התעשייה ממיינת עובדים, בקיצור, הסתובבתי עם התסכול הזה, ואנחנו בעצם שינינו אצלנו את המודל, ואמרנו, אוקיי, אנחנו לוקחים אותם, אם יש איזשהו סיכוי ש, ש, שמשהו יצליח, ואנחנו בעצם בתקופה הראשונה בונים להם את הידע המקצועי, ורק אחר כך מחזירים, נותנים אותם, משתפים אותם, משלבים אותם בפרויקטים ללקוחות.
אוקיי, אני רגע רוצה...
זאת אומרת, בעצם לא עשינו מיון רגיל של הייטק, כי במיון רגיל של הייטק, אף אחד מהאנשים האלה לא היה מתקבל.
אתם, אז אני רגע רוצה שנייה לסדר את זה מחדש, ולא מחדש, אבל לחזור על מה שהבנתי. בעצם אתם הבנתם, גם אחרי שהתעורר הצורך, והייתה תנועה במשק ובשוק העבודה, בהייטק, את הבנת שהתנועה היא לא בכיוון הנכון, זאת אומרת, אין באמת הבנה, לא של מה.
לא בכיוון הנכון, יש הרבה מאוד כסף, זה לא שהתנועה לא בכיוון הנכון, זה שיש גופים שמלווים אנשים למציאת עבודה וכו', זה סופר חשוב, זה חשוב עד היום, תכף נגיע לזה. אבל זה של לוקחים אנשים מאוד מאוד טובים לגופים האלה, אבל הם פשוט לא מכירים את התעשייה, לא מכירים את תהליכי המיון בתעשייה, ולכן הם כושלים בתפקידה.
אוקיי, את מדברת על הגופים הממיינים, על ההשמות.
הגופים שמלווים את האנשים למציאת עבודה, יש הרבה כוונות טובות, יש אפילו לא מעט תקציבים שהמדינה משקיעה, אבל משהו שם לא עובד נכון.
חוסר הבנה בסיסי במה הלקוח, שבמקרה הזה זה ההייטק, צריך, ומה המועמד יכול לספק, ומה נדרש כדי להביא אותו לאיזשהו קו אפס כזה, שהוא יוכל בכלל להציע את עצמו בצורה ראויה ומכבדת.
נכון.
אוקיי.
אני מגיעה מתוך התעשייה. אני תמיד ראיינתי אנשים וגייסתי עובדים. אז הדברים האלה מבחינתי, כאילו על להסתכל על הבן אדם קודם כל כעובד, ורק אחר כך על המגבלה, על החסמים, באו לי מאוד מאוד טבעי, כי אני יודעת לראיין מועמדים, אבל פתאום משהו לא עבד בחלק הרגיל, הנורמטיבי, כמו כולם.
אני רוצה
להוסיף עוד משהו. כי האנשים האלה לא הגיעו מספיק מוכנים בחלק המקצועי.
אוקיי, אני רוצה רגע להתייחס שנייה, שאנחנו מדברות על 2010, ומאיפה שאנחנו נמצאות היום, זה נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, אבל שום התכווננות מגדרית לגבי נשים בתעשייה, עוד לא הייתה בתקופה הזו, אני זוכרת את זה בבהירות, זה לא היה על השולחן, גיוון תעסוקתי הוא נשים ורשימה, זה בכלל לא היה על השולחן, זה התעורר רק אחר כך, מה שגם התעורר בקול מאוד גדול לדעתי, ויצר תנופה מאוד גדולה שנה אחר שנה.
קשה לי להגיב על זה, אם זה היה על השולחן או לא, אני באופן עקרוני, סירבתי להתייחס לתופעה הזאת הרבה מאוד שנים, בתור מישהי שמגיל 18 בהייטק, שעשתה תמיד כמו גברים, אני תכף אפתח סוגריים על הנושא הזה, אני תמיד סירבתי להסתכל על התופעה הזאת של נשים בהייטק בתור איזה משהו ייחודי, דווקא בהפוך על הפוך, העיסוק המאוד מאוד נרחב בגיוון, אחרי 5-6 שנים, התחלתי להבין למה גם נשים הם אוכלוסיות גיוון. אבל רגע, אנחנו קופצות קדימה, אז רק
לא, אני רגע קופצת אחורה, אני רגע קופצת אחורה, כי אני כן זוכרת את זה, ואני כן יודעת את זה, ואני אומרת את זה באופן חד משמעי, שהשיח הזה לא היה שיח נוכח בשום רמה, ומכיוון שאני את ההתמקדות בהיריון וחושת לידה, בקידום נשים, קריירה, בדיוק בצומת הזה התחלתי שנתיים אחרי כן, אחרי שעברתי אני את הטראומה הפרטית שלי, ואז גם זה עדיין לא היה נושא מדובר בכלל, ומי לדעתי 2014 בערך, שמה התחילה איזושהי תנועה, ואני זוכרת, אני יכולה להגיד בבהירות שהמהפכה הכפילה את עצמה בפרקים מצומצמים יותר ויותר. וזה היום נראה לא הגיוני שמישהו לא דיבר על זה, אבל זה נתון מאוד ברור, ואולי זה גם מסביר למה את היית בנתק, מכיוון שעד אותה תקופה, נשים שהצליחו בתעשיות שאינן מוגדרות תעשיות נשיות, כמו מורות וביטוח ובנקאות, אז נשים שכן הצליחו, היו נשים שקיבלו על עצמן את סט הערכים הגברי, את התפיסה הגברית, ולא הייתי לו, אומרת, אוקיי, אין בעיה, אני רוצה להצליח בעבודה בקריירה, אין בעיה, אז אני אהיה מהבוקר עד צאת הנשמה, ואני לוקחת על עצמי בלי בכלל, בלי שום...
לא היה שיח פנימי בנושא הזה בכלל.
שום דבר, שום דבר, זה היה או-או.
הייתה לי אמא מורה שבמשך כל השנים לא הבינה למה אני עובדת כל כך קשה, אבל לא היה שיח כזה, באמת לא היה שיח כזה.
זה מדהים.
אז בקיצור, אז בעצם המצאנו תוך כדי תנועה, מודל סופר משמעותי לאיך לשלב אנשים עם מוגבלויות בתעשייה, במקביל לשילוב של מבוגרים בתעשייה, היו בזה הרבה מאוד עקרונות דומים, וזה בעצם מה שאומר שלגיוון יש עקרונות דומים, ויחד עם זאת, לכל אוכלוסייה יש את המאפיינים שלה. ב-2014, By the People לקחה איזשהו שיפט להיות בית ספר ליזמות, ואני לא מצאתי את עצמי יותר שם, זה פחות עניין אותי, העשייה הזאת, הגיוון בתעסוקה, הפך להיות משהו שבאמת, אני קמה בשבילו בבוקר, אני הולך לישון איתו מאוד מאוד מאוחר בלילה, הייתי כבר מעורבת במלא פעילויות של המדינה, ובוועדות בין משרדיות עם הממשלה, ועם הג'וינט, ובאמת זה היה חלק, הבנתי בסוף התקופה הזאת שעברתי מקצוע, ואני כבר לא מנהלת פרויקטים בהייטק, אני מנהלת גיוון. זה לקח, שוב, הרבה מאוד דברים, אני אומרת, זה בדיעבד. כשעצרתי בסוף 2013, תחילת 2014, אמרתי, אוקיי, לא ממשיכה ב-By the People, אני מנהלת גיוון. מה זה אומר? הלכתי לייצר כרטיסי ביקור, מה עד עכשיו כאן? אז פתאום התחיל השיח הזה, בעצם די המצאתי מקצוע שלא היה. אני יכולה להגיד שש שנים אחרי היום ההוא, בוא נגיד 10 שנים אחרי שהתחלתי, עד היום מה אני עושה לא מאוד ברור. כי זה לא בדיוק יועצת קריירה, זה לא בדיוק מאמנת אישית, וזה לא בדיוק מה שהגופים האחרים קוראים לו ליווי לתעסוקה, מהרבה מאוד סיבות, ואני חושבת שהסיבה המרכזית, זה שההסתכלות שלי שונה לגמרי, כי אני מגיעה מהתעשייה. ואני מסתכלת על הכל, לא בעיניים של האדם, למרות שאני מלווה את האנשים עצמם, אני מסתכלת הכל בעיניים של התעשייה.
זה כמו תיווך כזה, זאת אומרת, את גורמת תווך שמתרגם את המשמעות של תפקידים מסוימים, כי יש כותרת לתפקיד ויש תיאור תפקיד, אבל יש את כל
הרבדים של התפקיד.
בדיוק, הרבדים והציפיות הסמויות לפעמים, שאף אחד לא מעלה על דעת, המובן מאליו שמגיע, כשמישהו מגייס בתוך, בעולם ההייטק עובד, הוא לא בכך... או רעיון אפילו אצל מי שלא מגיע מהתחום הזה. אז את בעצם מתווכת, מתרגמת ומחברת בעיקר.
ואני אגיד יותר מזה, יש הבדל מאוד משמעותי, אני עושה הכללה, והיא אולי הכללה גסה, והיא אולי הכללה שעושה עוול לכל מיני אנשים.
זה טבען של הכללות.
כן, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול בין עבודה של אנשים עם מוגבלויות בתפקידים לא מקצועיים. תפקידים לא מקצועיים זה הגדרה אולי לא מדויקת, אבל זה תפקידים שאתה לא צריך הכשרה בשבילם. תפקידים, אתה יכול למשל. לעשות אותם, אתה יכול לעשות אותם במקצועיות מאוד רבה, אבל זה תפקידים שאתה לא צריך תעודה, לא צריך הכשרה, לא צריך לימודים אקדמיים, כמו להיות עובד בסופר, כמו להיות שומר, כמו להיות כל מיני דברים, אתה לא מגיע עם מקצוע. זה תפקידים שאתה יכול לעשות בהם עבודה מעולה ומקצועית, לכן יש אנשים שלא אוהבים את ההגדרה שלי, אבל זה תפקידים שגם המלווים לתעסוקה, מכיוון שהם באמת אנשים מאוד מחויבים ומאוד אינטליגנטים ומאוד רוצים, לתפקידים האלה יכולים להכין בקלות. כי הם מבינים עד הסוף את התפקיד, לא צריך להיות עובד בסופר, בשביל להבין די מהר מה נדרש מעובד בסופר. או מקופאי, או מסדרן, או מכל מיני דברים אחרים. ובאמת האנשים האלה ברמה הזאת מבינים את התעשייה, מבינים את הצרכים, והכל עובד. אבל כשאתה מגיע לתפקידים מקצועיים שלמדת בשבילם, שיש לך תואר בשבילם, זה נראה אחרת. ואם אתה לא מבין לעומק את המהויות של התעשייה, אתה באמת לא יכול להכין את האנשים בצורה מיטבית כדי להתמיין לתפקידים האלה.
Okay.
וזה נכון בראיית חשבון, וזה נכון בהרבה מאוד מקרים אחרים. ועוד דבר נורא משמעותי, בשני המקרים זה שילוב של אני צריך עובד, ואני הולך בתור מעסיק אקסטרה מייל בשביל להעסיק אדם עם מוגבלות. אבל ההתפשרות על יכולות, על תפוקות, על עשייה משמעותית, היא מאוד מאוד קטנה בהייטק. אתה קודם כל צריך להיות עובד כמו כל עובד רגיל. עכשיו נדבר על הניואנסים.
זה מאוד דומה לכל הסוגיות של נשים, אימהות בפרט.
נכון.
שמגיעות ורוצות להתקדם ורוצות תפקידים מעניינים שהן מסוגלות ויכולות לעשות ומחפשות את התגמול ההולם למה שהן מייצרות ואז אומרים להם בסדר בואי תהי קודם כל כמו גבר
אז זהו, אני לא מסכימה שזה כמו גבר, ותכף הסוגריים שפתחתי קודם אני אחזור אליהם עוד שנייה.
כן אומרת את זה, אני רגע אומר
קודם כל כי היא מקצועית
כן, וכמו גבר אוקיי, תבואי בשעות של גבר, תלכי בשעות של גבר, תתנהגי כאילו אין לך ילדים. כן, אנחנו רוצים לקדם אימהות, אבל בואי נתעלם, רגע, דקה, בואי נתעלם.
מכיוון שאנחנו פתחנו כבר את הסוגריים האלה איזה 7 פעמים, תני לי 2 משפטים לגמור אותם.
אוקיי.
אני חושבת שכשאני התחלתי בהייטק, היה באמת מודל אחד, לא משנה אם תקראי לו המודל הגברי, הוא נכון לצורך העניין, כולם היו אותו דבר. נשים, גברים, עבדו מצאת החמה, צאת הנשמה, עבדו אותו דבר. אחר כך היה, אנחנו בשוליים של תקופה, שכמעט רק נשים דיברו על work-life balance. זאת אומרת, רק נשים אמרו, אנחנו רוצות להיות גם אימהות וגם עובדות, והיה מאוד מאוד קשה.
ובתקופה הזו, התפקידים של נשים התאפיינו בתפקידים פחותים, שכר מאוד נמוך, למרות שהם עשו כמעט את אותו דבר, ואז זה נולד המונח משרת אם, שבדיעבד שהוא לא היה כזה להיט.
צר עולמי כעולם נמלה, מסתכלת אך ורק על עולם ההייטק, היו בו את שני הסוגים. אמהות שמאוד מאוד רצו את ה-work-life balance, התפשרו הרבה פעמים על התפקיד, ומי שרצתה להמשיך לשחק את המשחק הישן, הייתה יכולה להתקדם והכל היה רגיל במרכאות, וגם היו כאלה שהצליחו לעשות משהו היברידי
תמיד, באמצע. תמיד יש כאלה שמצליחות.
אני חושבת שאנחנו עכשיו בתחילתה של תקופה חדשה, שתכף נדבר איך הקורונה גם משפיעה עליה וכו, של שתי מגמות מקבילות שמתאחדות, אחד זה גם גברים רוצים work-life balance, יש.
יש,
כי,
כן.
לא, כי בעיניי דרך אגב, שום מהפכה, שום שינוי, לא יכול לבוא רק מהאוכלוסייה המוחלשת. זה חייב להיות שילוב, שילוב של האוכלוסייה החזקה ושל האוכלוסייה במרכאות, לא במרכאות מוחלשת, כדי שיקרה שינוי אמיתי.
זה דבר שמדברים עליו המון שנים, ופה גם כן אני חושבת שהקורונה תרמה משהו.
אבל זה לא רק הקורונה, זה גם מגמות בעולם של צדק חברתי, זה הרבה דברים שמתחברים ביחד. אז אני אומרת, מצד אחד יש את הנושא ש-work-life balance כבר מעניין לא רק נשים, דור ה-Z, דור ה-W, דור ה-A, דור ה-whatever, אנשים שלא רוצים שהעבודה תהיה מהות הכל, בין אם זה הורות ובין אם זה דברים אחרים. ומגמה נוספת שתתעצם, אני כבר אמרתי פעם אחת המונח הזה מאוד בהתחלה, אבל היא תתעצם עכשיו עם כל הנושא של עבודה מהבית וכו', שדי, חייבים לסמוך על העובדים, ולהסתכל על התפוקות, ולא על התשומות. לא כמה שעות את עובדת, לא כמה זה, להפסיק להתעלם מזה שכשעובדים במשרד, אז לא יודעת, 3 מתוך 9 שעות, הן שעות מבוזבזות על כל מיני דברים, כי כשנסעת לעבודה ועמדת 1.5 שעות בפקקים, אז את צריכה ונטילציה כשאת באה, ואת גם נורא רעבה כבר, ונורא צמאה, ונורא כל מיני, ואת יודעת בסוף היום שאת יוצאת לפקקים, בקיצור, לא שכל השעות אפקטיביות. אז אני חושבת ששתי המגמות האלה הולכות להתחבר, ואנחנו נראה גמישות יותר גדולה, שתאפשר לנשים לחזור ולהיות גם וגם. תאפשר לכולם להיות. אבל זהו תהליך, אנחנו בהתחלה.
נכון, אבל
אני בכל זאת רוצה לחזור דקה אחורה.
דקה, אני רק רוצה להתייחס פה למשהו, כי הזווית שאת מביאה היא זווית מערכתית, ארגונית, תנועה עולמית, ארצית, בתעשייה וכו', ואני מגיעה אחרי הרבה מאוד שנים של פוקוס בפרט, באישה אחת ספציפית, כל פעם מחדש, כן? גם בקבוצות, אבל ההסתכלות שלי היא הסתכלות דרך עיניים של כל אחת בעצם יכולה לחולל את המציאות הקטנה שהיא רוצה לבחור בה, וזה היה, לא אגיד תמיד נכון, אבל כבר הרבה מאוד שנים נכון, וזה נכון מכל מיני זוויות והקשרים. אני חושבת שככל שיש, השיח נפתח קצת, וזה שוב, זה התהליך המתמשך.
אז זה קל יותר פשוט.
אז זה קל יותר, זה זמין יותר, ויש יותר מובן מאליים. ואני חושבת שפה הקורונה עשתה את ההבדל, כי אנחנו לא, זה לא שינוי רגולטורי, זה לא פתאום
משתנה. אבל שוב, זה לא רק הקורונה, הקורונה מתחברת לעוד כמה דברים.
נכון, אבל מה שהמיוחד באירועים, בדברים, בשינויים שנולדו בקורונה, זה שהם שינויים אצל הפרט ובתוך הארגון בו זמנית. זאת אומרת, אם עכשיו אני עבדתי מהבית אחרי 20 שנה שאני לא עובדת מהבית, ואני חציתי את תקרת הזכוכית שלי, ומי שמולי חצה, משהו בשיחה על לעבוד מהבית, לא יכול להיות כמו שהוא היה קודם.
לגמרי, יש לזה מיוחד. מונח. יש לזה מונח, קוראים לזה disruption, זה כשיש שינוי שהופך הכל והוא בזמן קצר יחסית, הייטק מאוד אוהב לדבר על זה כחלק מחדשנות וכו', זה מה שקרה. זאת אומרת, תהליכים שיכולים לקחת המון זמן, בגלל משבר, בגלל נסיבות שבאמת השתנו בין רגע, בין לילה, מועצים מאוד, ואנשים שקודם החזיקו בדעות מאוד מאוד מוצקות למה לא, מכיוון שלא הייתה להם ברירה, והיו חייבים להסביר למה כן, הם היו חייבים קודם כל לעשות, אחר כך בכלל לחשוב. יש מלא שיח בתקופה האחרונה, של איך בעצם רגע, אנחנו לא חוזרים למה שהיה, אנחנו מסתכלים על היתרונות של מה שקרה, איך אנחנו הולכים קדימה למציאות אחרת, וזה המשמעות של disruption. disruption זה לא שהיה פה איזשהו קפסולה, אנחנו מזיזים אותה הצידה, חוזרים אחורה, אנחנו לא חוזרים אחורה, נוצר פה משהו חדש, נוצרה מציאות חדשה, ואני מאוד אופטימית לאפשרויות המעולות שהיא תביא איתה, האפשרות הזאת.
אני רוצה רגע להתייחס למשהו שדיברנו עליו בשיחה המקדימה, והוא, אני רוצה להגיד אותו ולא לרדת לעומק, אבל רגע לזרוק את זה, ושוב בהתייחסות למה שאנחנו מדברות, כי אחד הדברים הנוספים שקרו עכשיו, זה שיש, אני מקבלת הודעות באמת על בסיס יומי מנשים שפונות אליי, וזה גם לקוחות העבר, שכותבות לי ככה וככה וככה קרה, ועכשיו יש 1,000,000 מובטלים, ואין סיכוי שאני אמצא עבודה. זאת אומרת, מהצד השני יש גם תופעה, נתון אובייקטיבי, קר לגמרי, של הרבה מאוד משרות שבוטלו, הרבה מאוד אנשים שיושבים בבית, הרבה מאוד חוסר בהירות, כי אי אפשר להגיד עדיין אחרי הקורונה, זה עדיין, אין לנו מושג מה זה אחרי הקורונה, אנחנו רק יודעים שאנחנו, זה לא כמו שהיה, ופה אני אומרת, מהזווית שלי, אני מזכירה, עדיין, וזה תמיד יהיה נכון, ברגע שאני, הפרט, את עצמך, אותה אישה קמה בבוקר, או אותו עובד מאותגר נפש, או כל דבר אחר, יקום ויגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה למצוא עבודה חדשה שתתאים, שתעניין וכו', אני מזכירה, אנחנו מחפשת משרה אחת. אנחנו לא, כפרט שמחפשת עבודה, כאישה, אני לא מחפשת לשנות העולם, אני לא מחפשת 100,000 משרות, אני רוצה בסוף משרה אחת שתהיה בהתאמה, ואם אני מחליטה שאני אמצא אותה, הסיכוי שלי למצוא אותה גדל בעשרות אחוזים.
מסכימה עם כל מילה, יותר מזה, שני אנשים עם מוגבלות שאני מלווה, מצאו עבודה בשבועיים האחרונים, אז גם היום אפשר למצוא עבודה.
איזה נכון? חגיגה זה כל פעם מחדש?
זה חגיגה כל פעם מחדש, אבל ההשמה הראשונה בקורונה, בכלל.
כל הכבוד לך, כל הכבוד.
אז זה כיף גדול. עוד לא דיברנו על איך אני מלווה אנשים, אז שנייה, אבל שוב, אנחנו ננוע כל הזמן בגלל שאנחנו בתקופת שינוי בין שני הקווים האלה. שינוי הוא מאוד מאוד קשה להרבה מאוד אנשים, ושינוי פותח המון אופציות חדשות. והתקופת ביניים היא גרועה, היא קשה, היא מטלטלת. ומי שנוטה לראות את הצדדים הרעים בצדק, רואה שרע והוא צודק, רע. גם בתעשייה, במהפכה התעשייתית, אנשים איבדו את המשרות שלהם, אנשים לא יכלו לעבוד בדברים אחרים, כי הכישורים שלהם לא התאימו לדברים אחרים, ולחלק מהאנשים זה היה מאוד מאוד רע.
כן.
חלק מהאנשים התעשרו מאוד, ונוצרו מקצועות חדשים, ובסך הכל אני חושבת שרובנו היום שמחים שיש הרבה פחות אנשים שעובדים במפעלים, בעבודות מאוד מאוד שחורות, ושאתה מזדקן בהם בגיל 40 וכו'. אבל אנחנו כרגע בתקופת מעבר, במשבר.
שאנחנו לא יודעים גם למה היא הולכת, היא לא ברור, אין בהירות, אין שום ודאות, אין שום בהירות.
אבל אני מקווה שגם אנשים במהפכה התעשייתית, בזמן אמת, לא ראו לאן זה הולך.
אני לא חושבת שהם בכלל ראו את התנועה העולמית, כי כאילו הם ידעו רק שאין עבודה.
היום אנחנו רואים תנועות עולמיות.
אנחנו היום יכולות לראות כל מה שקורה בכל מקום ברגע נתון. אבל, ולכן, הבחירה שלי על, עם איזה כרטיס אני שולפת במוח, עם תודעתית, עם מה אני בוחרת לצאת בבוקר לחפש את העבודה, או לשפר את המשרה, או, את יודעת, גם תקופה של פיטורים, יכולה להיות הזדמנות נהדרת לבקש העלאה בשכר. אם פיטרו סביבי ארבעה אנשים, אולי אני עושה משרה של שניים ורבע איש פתאום, אולי אני צריכה לסתום חורים, אולי אני...
תחכי חודשיים, אבל.
יותר קשה.
תחכי חודשיים לפני
הבקשת העלה בשכר. אני אומרת אבל שזה בראש, בראש אני צריכה להתחיל לראות את זה, שלא, מה יקרה אם יפטרו אותי, ומה יקרה אם... לא, בדיוק הפוך, אני משמעותית, אני חשובה, ולהתחיל לראות את מה שבעצם אורן גלנץ התחיל לדבר לפני 10 שנים.
אני בעם,
אני רוצה לראות את עצמי ואת הערך שאני מייצרת במקום העבודה שלי, מה שעצמאים ועצמאיות היום יודעים את זה כמעט...
אבל גם שכירים חייבים לסגל את ההסתכלות הזאת הרבה מאוד שנים. אני רק אסגור, את זוכרת שאני מנהלת פרויקטים?
סליחה.
אז אני רק אסגור את הדרך המקצועית שלי, כי התחלתי לספר בכלל מי אני, אז עזבתי את By the People, הבנתי ש... אני מומחית לגיוון, לוקח זמן להגיד אני מומחית ב, אבל באמת כבר אז הייתי מאוד מומחית, והיום אני עוד יותר מומחית.
בוודאי.
ואמרתי, אני רוצה לייעץ לחברות איך לעשות את זה. הקדמתי את זמני ביג טיים, באמת היה לי כרטיס ממותג היטב, רק כולל חברים ממש טובים שלי בתעשייה, בעמדות בחירות, השיח פחות או יותר היה, את רוצה שאני אתן לך הלוואה? הכי הלוואה, עזבי אותי משרה, אין לי מושג על מה מדברת בכלל,
וואו.
באמת.
וואו.
ואז עשיתי שני דברים, המשכתי ללוואה. א', כי המשיכו להגיע בקשות לפרויקט המאוד מיוחד הזה של By the People, המשיכו להגיע פניות, לא כל כך עניין אותם שהחברה לקחה שיפט ואין כבר פרויקט כזה, אז פשוט קפצתי למים, והתחלתי להיות מלווה תעסוקתית במרכאות של אנשים בהייטק. בדרך שלי, בדרך שאני מאמינה בה, ששמה דגש על החלק המקצועי, ומלווה את האדם מלהזכיר לו מה הוא שווה, דרך להסביר לו שהמגבלה היא חלק ממנו, וצריך ללמוד איך לדבר אותה, לחזק ידע מקצועי אם צריך, להיזכר בכל הידע המקצועי, צריך לזכור שאנשים שיותר קשה להם למצוא עבודה, אז לוקח יותר זמן מהזמן שהם למדו את הדברים, עד שהם צריכים ליישם אותם. ואם אנחנו לא מתרגלים את זה ולא עושים את זה, אנחנו שוכחים. אז גם היה לך בדרך כלל קשה יותר בלימודים, אז לא תמיד עד בציונים נורא נורא גבוהים, הכל היה מאבק, וגם עבר יותר זמן, אז החיזוק של חלק המקצועי, זה הדבר שאני עושה ולא עושה אף אחד עד היום, ולפתוח דלתות בתעשייה, כמובן כל הדברים הרגילים של להכין קורות חיים, ולהכין ליקטים, ולהתכונן לרעיונות עבודה.
זה התנהגות והתנהלות בתוך הכל. העולם הזה, זה משהו שהוא לגמרי נעלם מבחינתם.
זה דור טו דור הכל, מה זה אומר, אתה גמרת פיתוח תוכנה, לאיזה סוגי תפקידים אתה מתאים, למה אתה לא מתאים, לפעמים המגבלה בכל זאת אומרת שאתה לא כל התפקידים פתוחים לפניך, רק רובם, הכל, 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 עד של קליטה בעבודה וליווי של האדם ושל המעסיק לאורך זמן כדי שזה גם יצליח.
אוקיי.
הכל. זה באמת מי להזכיר לך שאתה טוב, עד שנה אחרי שיחות שכר התקדמות. הכל.
ואולי זה הזמן לציין שזה לא איזה מין טובה שהארגון עושה לאף אחד, אלא דיברנו על זה שזה בדיוק, זה דומה מאוד לעולם החדשנות, שגם חדשנות וטכנולוגית במיוחד, גופים מוצאים בלי בעיה את הכסף להשקיע ולהשקיע ולהשקיע ולהשקיע, ולפעמים זה אפילו לא מצליח, ואז משקיעים ומשקיעים ומשקיעים זמן, משאבים, אנרגיה, כסף, ניסיונות, תיקונים וכולי, ובסוף, כשזה עובד טוב טוב טוב, יש רווח מאוד מאוד גדול. אז
נכון.
אז פה, בגיוס אוכלוסייה מגוונת, מבחינת מגדרית, נשים, זה כבר ידוע, וזה אין צורך לציין את זה, אבל נציין את זה בכל זאת, אבל גם אוכלוסייה עם מוגבלויות ממש בפועל, יש צורך ביותר השקעה, אבל בעצם בסופו של דבר, ויש על זה אמרת מחקרים, הערך שהארגון יקבל הוא שווה ושווה בגדול. זאת אומרת, זה נכון. משתלה מאוד, רק צריך להבין שזה כמו
שיש
כל
שיש עלויות בתחילת הדרך, יש תועלות מאוד מאוד גדולות בהמשך. כמו כל דבר, ככל שאתה עושה את זה יותר, זה גם נהיה יותר קל. אז קודם כל, במקביל לזה, ואני מניחה שחלק מהנשים ששומעות אותנו הן עצמאיות. אז על הדרך אני אסביר כמה תובנות. את צריכה מישהי ללכת איתה את הדרך. ענת לא תספר כרגע אם אני לא אאשר על כמה שיחות מאוד מאוד רציניות שהיו לנו. ואם את מאמינה במה שאת עושה, את השופט הכי גדול של עצמך, אם את מאמינה במה שאת עושה ובדרך שלך, כל האחרים מיד מפסיקים להיות קטגורים, כל פעם שאת שומעת שהסביבה אומרת לך לא, ואת לא תצליחי, וזה, זה הקולות שלך, מהדהדים בענק, כשאת באה עם ידיעה של מה את הולכת לעשות וכו, הכל בסדר, לא צריך, מנהל את הפרויקטים, נורא קשה, לא חייבים שהכל יהיה סגור מההתחלה, הפלוס שאת הבוס של עצמך, זה שאפשר וכדאי לשנות תוך כדי תנועה. לא ידעתי כמה לגבות, לא היה בכלל שירות כזה, השירותים המקבילים במרכאות היו חינם. אז בשנה הראשונה פשוט כל מלווה שילם סכום אחר. כי התחלתי בקטן וזה הצליח, אז ביקשתי עוד 50 שקל וזה הצליח, וביקשתי עוד לקח שנה עד שהתייצבתי על מחירים שדרך אגב נכונים שיש אני עכשיו, עדיין, פחות או יותר. התחלתי בזה שאני מלווה אנשים עם מוגבלויות, היום אני מבינה שהמילה הזאת מאוד מאוד חמקמקה, יש הרבה מאוד אנשים עם כל מיני אתגרים וחסמים, שבכלל לא מגדירים את עצמם כאנשים עם מוגבלויות, אבל אם סיימת אוניברסיטה ואתה מתקשה למצוא עבודה, אז יש שם משהו, משהו אתה לא עושה מספיק טוב, וזה חסם, זה אתגר, זה תקרא לזה איך שאתה רוצה, משהו אתה לא עושה מספיק טוב. לפעמים זה משהו שתלוי בך, ולפעמים זה כי בתהליך אתה לא פועל נכון. אז היום אני מלווה את כולם, והתהליך מותאם. אם אתה לא צריך שאני אלווה אותך אחרי שמצאת העבודה, אז לא. ואם צריך שאני אלווה אותך מאחורי הקלעים, אז כן. ואם הגעת כבר עם קורות חיים מצוינים, ורק דברים אחרים לא בסדר, אז לא מתחילים מאפס קורות חיים. זאת אומרת, יש תהליך מאוד מאוד מובנה, אבל הוא מתאים לכולם, וכל אחד מקבל, זה ליווי בוטיק לגמרי, וכל אחד מקבל בדיוק, כל אחת ואחד מקבלים בדיוק את מה שהם צריכים. אבל במקביל לכל זה, עולם עבודה חדש וחדשנות וכו', הייתי גם שכירה. ניהלתי פיתוח עסקי בעמותה שמשלבת ערבים בהייטק. ועשיתי את זה במקביל, כי מאוד רציתי להתעסק בגיוון. הייתי כבר מכירה את עולמות התוכן של אנשים מבוגרים יחסית, 45 פלוס, היום מדברים על 40 פלוס, מבוגרים זה עצוב להגיד.
כי הגיל של המנכ״ל יורד, כאילו המנכ״ל יורד יהיה בן 18, והחסם יהיה גיל 30.
בדיוק. אז הבנתי מאוד טוב את השיח בעולמות האלה, הבנתי מאוד טוב את השיח באנשים עם מוגבלויות, נפתחה הזדמנות לנהל בעמותה שמשלבת ערבים בהייטק, קפצתי על זה בשתי ידיים ורגליים, ובאמת, זה שיח שהוא מצד אחד מאוד דומה, ומצד שני מאוד שונה. ואני רק אצטט דוגמה, ברעיונות עבודה שעשו לי, אני סיפרתי מי אני ומה אני וזה, והמנכ״ל הסביר לי, את לא מבינה כלום. בערבים זה לא גיוון, זה אפליה. קיצור, הבנתי שאני לא אקבל את התפקיד, כי פגעתי באיזה משהו מאוד מאוד רגיש, ואת הכי טובה כשאת יודעת שאת לא הולכת לקבל את התפקיד, אז פשוט הסברתי לו שני דברים. אחד, כשלא תהיה עמותה כמו צופן, אז אתה תגיד לי שזה לא גיוון, כי אתה מכירה כצופן, אבל אני כבר מכירה עמותות שעוזרות ל-45 פלוס, ועוזרות לאנשים מוגבלויות, תאמין לי, אותו דבר בדיוק. ושתיים, אתה רוצה אותי לתפקיד של פיתוח עסקי, זאת אומרת, זה מי שהולך לעבוד עם המעסיקים. דופק להם יום אחד בדלת מישהו שאומר, תיקח מבוגר, לא בדיוק מה שאתה מכיר, ויום אחד תיקח אדם מוגבלות, לא בדיוק שאתה מכיר, ויום אחד מסבירי להם, תיקח אישה כמו שאתה לא מכיר, ויום אחד יסבירו להם, תיקח ערבי כמו שאתה לא מכיר, הכל סל אחד של גיוון. קיבלתי את התפקיד. אז עשיתי הרבה מאוד שנים גם וגם, עבדתי משרה חלקית בצופן, והמשכתי להיות עצמאית בתחומים של הליווי הפרטני. עשיתי עוד באמת המון המון דברים על הדרך, תוך כדי. כל הגופים שלא הערכתי אותם מספיק קודם, הרציתי בהם ולימדתי את המלווים שם איך לעשות את זה יותר נכון בהייטק, כי אני מאמינה שגם מי שלא יכול לשלם על ליווי פרטי, צריך לקבל שירות איכותי מהמדינה. אני מרצה לחברות איך לעשות את זה מהצד של החברה. כנסים וכו' וכו' וכו'. לפני שנתיים עזבתי את צופן והחלטתי להיות רק עצמאית. זה היה מוזר, זה היה ממש מוזר. מצד אחד הגעתי עם איזה 6 שנים של להיות עצמאית ממש, ומצד שני להיות רק עצמאית, היה שינוי מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, לא התחלתי מאפס, ובהרבה מובנים כן התחלתי מאפס, כי כשאתה שכיר, לפחות אצלי, הפוקוס הוא תמיד על המקום עבודה שבו הגדירו לך גבולות, ויש מנהלים, ויש צוות, ויש סמנכלים וכו' וכו' וכו', ועשיתי המון דברים בתור עצמאית, אבל שיווקית וניהולית והרבה מאוד דברים, זה לא היה הפוקוס. הסתבר לי שוב, רק בדיעבד, עשיתי עשרות השמות במצב הזה.
זה נכון בכל קפיצה, בכל קפיצה שעושים. זאת אומרת, אז היום חלק מהאנשים חוו את זה בקורונה, מהמעבר מפנים לפנים לזום, מה שמבחינתי היה, שלא היה אישו, כי אני עבדת בזום עוד כשהוא היה סקייפ, כבר שנים. אז וכל פעם שיש קפיצה, אנחנו מגלות עולם של דברים שלא ידענו.
לא, יותר מזה, גם יש עמדה מאוד נוחה של להיות מטעם גוף. זאת אומרת, הייתי מגיעה בתור צופן, הרבה פעמים התחילה שיחה בתור צופן, והתאים יותר שהם יגייסו אנשים עם מוגבלות, הכל הסתדר לי נורא טוב ביחד, אבל יש משהו בגב של ארגון.
נכון, אבל גם הגב הזה הוא גב שנמצא אצלך בראש. זאת אומרת, מי שמרגישה יותר בטוח עם גב, אז יהיה יותר משמעותי עבורה. ומי שהגב הוא גב, בסדר, אוקיי, בוא, לא נתלהב יותר מדי, אז זה פחות.
נכון.
זה מאוד 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 אישי. אני צודקת בזה שרוב האנשים, הרבה מאוד אנשים, שהיו רוצים להפוך לעצמאים ועצמאיות, אנחנו מדברות יותר על נשים, והן עובדות במשרה כסחירות, אחד החששות הכי גדולים זה איך אני באמת, איך פתאום לא יהיה לי את המקום הבטוח, איך לא יהיה לי את הגב, מי בכלל יקבל אותי לפגישה, אני רגילה...
לא, יותר מזה, יותר קל לשווק מישהו או משהו אחר. אני ראיתי, ליוויתי לא מעט במבוגרים, אנשים שהיו אנשי שיווק מצוינים, ופתאום כשהם היו צריכים לשווק את עצמם, זה קושי.
נכון.
אנשים שיודעים ללמד שיווק, ולשווק את עצמך, זה יותר קשה.
ושוב, זה חשוב לי לשים עוד פעם את האצבע על העניין, כי תפיסתית זה לא מתיישב לי נכון. אם אני מבינה שאני יודעת לשווק, אני חושבת שאני יודעת לעשות את העבודה שלשמה התכנסנו, וכדאי להסיק אותי כי אני אייצר עבורך, עבורך, ערך שהוא שווה את הכסף שאתה משלם, ולפעמים עשרות פעמים מעבר, אז אני פתאום מבינה שאני יכולה לשחק, יש, אגב, יש נשים שאני פשוט אומרת להם, תחליפי מילה, אני לפעמים מציעה לדבר על עצמך בגוף שלישי, נכון. אפילו לכתוב את הטקסט בגוף שלישי, להתייחס נכון. לגוף הזה שנקרא אביטל, הגוף הזה שנקרא ענת, הגוף הזה שנקרא, ולשחק בראש, לעשות איזה מין תרגיל לגב. NLP כזה, שמטשטש את ה... את האמוציות, את ה...
לגמרי.
אבל זה אני, זה אני, זה אני. לא, זה לא את. בוא נדבר רגע על מישהי אחרת.
אבל רגע, בוא נדבר, אנחנו בכל זאת נשים, רוב הזה. יש, לא הכל סטריאוטיפים, יש הרבה מאוד שנים ודורות שלימדו אותנו, שאת צריכה להיות צנועה וענווה, שאת צריכה לא להשוויץ, שאת צריכה לא להתבלט. זה היה מסביבנו כל הזמן. אני רואה את זה עדיין, אני אמא לשתי בנות, אני רואה את זה עדיין אצל הבנות שלי. אנחנו נלחמות פה במשהו שהוא מאוד 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 בטבע שלנו.
כן.
את הגברים לימדו להיות שוויצרים, לימדו להסתער, לימדו לאחריי, לימדו הרבה מאוד דברים, שאותנו לימדו הפוך.
נכון, אז אני רוצה רגע...
ואי אפשר להתעלם מזה, להפך, אנחנו צריכות כל הזמן ללכת, וזה השילוב של מה שאת אמרת, על להפוך דיסקט ולהבין שלשווק את עצמי, זה לא שוויצריות, כי אני מביאה מתנה לעולם, להפך, אני עושה נורא רע, אם יש אנשים שצריכים את השירות שלי, ולא יבינו שאני יכולה לעזור להם, להציל אותם, לשמח אותם, לא הכל זה ברמה של בסדר, להציל נפש בישראל, אבל לשמח אותם, לעשות להם טוב, ואם אני לא מספרת את זה בכל מספיק ברור, אני בעצם עושה עוול לצרכנים העתידיים שלי.
נכון. אני מסכימה איתך ב-100%, ואני היום, שוב, כל אחת מתפתחת בעשייה המקצועית שלה, וגם בעשייה האישית הפרטית, כעצמאית זה הולך ביחד, זאת אומרת, לא תמיד ברור מה היה קודם, קודם הייתה קפיצה אישית, אחר כך העסקית, אבל מאוד ברור שהקפיצות מושכות את שני התחומים, ובנקודה שבה אני נמצאת היום, אני, א', מבחינה עובדתית, כן, ברור. ההמלצה שלי היא דווקא להרפות מהדבר הזה, להתנתק מה, כמו להתנתק מה, יש מיליון מובטלים, כמו להתנתק מהאמירה כמו שוק העבודה לא אוהב אימהות. אני לא אומרת שזה לא נכון, אני לא מתייחסת לזה, כי כשאני באה ואני יוצאת לה, זה כמו ש...
ששוק העבודה לא יאהב אימהות, אני צריכה שהוא יאהב אותי.
אני לא צריכה שהוא יאהב אותי, אני צריכה שהוא יבין... שאני אעשה לא את מה שהוא צריך ולמעלה מזה. אין, השיח הרגשי הוא מקלקל, ואנחנו רוצות להביא את ה, את ה, ועכשיו, זה גם מאוד אישי, אוקיי? הייתה לי פעם משוררת, ובתוך התהליך ממש, העבודה הייתה להחליף מילים, אמרתי, המילים כל כך משמעותיות, היא כתבה לי את זה פעם, והמילה שהיא בחרה להשתמש בה, היא כל כך משמעותית, שכל מה שאתה צריכה לעשות זה להחליף מילים. המילה שיווק לא בא לך טוב, לא יורד לך בגרון, מה פתאום? זה בכלל לא שיווק, זה משמעות, זה ערך, להחליף, לשחק, אנחנו רוצות להתייחס לזה בצורה... קצת, סליחה, זה התזכורת, אנחנו רוצות להתייחס לזה בצורה שתקדם אותי ברמה הפרטנית, בצורה הטובה ביותר, וזה אגב דבר של ליווי מקצועי, כמו שאת עושה וכמו שאני עושה, כל אחת בשדה שלה, הוא נותן מאוד בקלות, כי זה נורא קל לראות מבחוץ מה עוצר את אותה אישה, או את אותו בן אדם, או את אותו עובד, מה הדבר מבחוץ, זה קל נורא, ואז... בתיאוריה שלי, בעולם שלי, אנחנו משתדלות לעקוף בקלות ולשנות. אחד הדברים
ש... כולנו יודעות שיש את המונח אמונות מגבילות.
נכון.
זה לא אומר שאין להן בסיס, רק צריך שהם לא יגבילו.
זאת אומרת,
זה לא שהחלטתי משהו שאין לו שום קשר למציאות. ברוב המקרים... יש להם איזשהו קשר למציאות, רק צריך לשבור את זה, שהאם זה בהכרח חייב להגביל אותי.
ולא רק זה, גם האם אני רוצה להתעסק בזה עכשיו, האם אני רוצה להתעסק בכל מה שעלול, עשוי, בעבר, נכון. הגביל אותי, או שאני בכלל רוצה לעוף למקומות אחרים, אני לא חייבת.
אני דווקא מסתכלת על זה טיפה אחרת, כן. אני חושבת שאתה צריך להכיר את זה, במרכאות כפולות, שהשוק, אני לא רוצה להגיד לא אוהב, יותר קשה לו עם אמהות. שהשוק יותר קשה לו לגייס ערבים. שהשוק, ואפילו איזה סטיגמות יש על ערבים, ואיזה דברים חושבים עליך לפני שנכנסת לחדר. כי דווקא כשאתה יודע את זה, אתה יודע לשנות את השיח באופן שיעצים את הדברים החשובים באמת.
את כבר נכנסת לשיחה, את כבר בריאיון עבודה, אז את רוצה להוביל את השיח למה שרלוונטי לתפקיד, את מה שטוב בך. את לא...
יחד עם זאת, זה שהילד יש לו את התכונה הזאת, השונות הזאת, המגבלה הזאת, לא מעניין אותי איך שתקראי לה, של הפרעות קשב וריכוז, מחייב התאמה בצד השני.
נכון, נכון.
כי מה ההבדל בין מגבלה למוגבלות? יש את התכונה, אוקיי? שהיא שונה מהרוב. והחיים מותאמים לרוב. כולל אם אתה שמאלי, אם אתה... באמת, המון המון דברים. אם לא יש שינוי, בתהליכי מיון לצורך בעולם שלנו, בתהליכי מיון, בדרישה ממך לעשות כל מיני דברים. אם לא נפרק את זה למה האסנס, מה הכרחי ועליו אי אפשר להתפשר, ומה אפשר לשנות כדי שתצליח, זה הופך להיות מוגבלות.
אני מסכימה.
זאת אומרת, יש פה טווח ששני הצדדים, צריכים כן להבין את השונות.
נכון, נכון.
אם אני הגעתי מאוניברסיטה לא טובה, ולא מצליחים ללכת מעבר לזה, וישאלו אותי ברעיון שאלות, שבאוניברסיטה פחות טובה אין סיכוי שלמדתי, ובאוניברסיטה מצוינת קיבלתי את זה, אז אני לא אצליח.
אבל אני רוצה להפריד בין באמת ידע מקצועי. ידע מקצועי זה, ושוב, גם פה אפשר לפתוח עוד הרבה מאוד דיונים,
אבל לא תמיד זה הידע, כמו איך שואלים ואיך בודקים, אז וי, זה לא רק הידע. אנחנו לא מתפשרים על ידע וכישורים, יכול להיות שאתה כן צריך לראות את הפוטנציאל ולהבין שהבן אדם יצטרך עוד איזה 3 חודשים, שמישהו אחר לא היה צריך אותם בשביל להגיע לאותה רמה.
אבל מה שאני אומרת זה, שהעובד, אותו בן אדם או אישה שמגיעה מהאוניברסיטה, והיא יודעת שהיא אוניברסיטה פחות נחשבת וטובה, והיא מבינה שזה הכשיל אותה כבר בעבר
וכו'. אז בעיניי
היא ידע. צריכה לבוא או להשלים את הידע, ואם היא לא יכולה, אין לה משאבים, אין לה יכול, לא משנה מה, היא רוצה להגיע וכן לשים את זה על השולחן, אבל לא בפוקוס, למשל. מה אני הייתי מציעה להגיד? להגיד, תקשיבו, בוא רגע נשים בצד את הנושא של האוניברסיטה, כי אני אומרת לכם כבר עכשיו שתוך 3 חודשים בעבודה, אני משלימה כל פער. בוא רגע נדבר על היתר. את מסכימה איתי שניטרלתי את הפצצה הזו?
לגמרי. וזה בדיוק ה... אנחנו רואות אותו דבר לגמרי, ואומרות אותו למילים אחרות. קודם כל, אני שמה בפוקוס את היכולות, את הכישורים, את התועלות. זה ההבדל.
אוקיי, okay, עכשיו, אם אני, אגב, אם אותו דבר יש מבחינתי, הרעיון הטלפוני לאימהות, אני חולה על זה, מתה על זה. השאלה הראשונה מילדה בת 12, אני רעיון ראשוני, את יכולה לעבוד את 6? כאילו, זהו, זה כמו לשאול, האם את אימא? ההנחיה שלי היא להגיד חד משמעית, בוודאי, תלוי בתפקיד, תלוי בתגמול, ותלוי במה אתם, אם יש התאמה. קודם כל כן, למה? כי אם אתם מזיזים לשאול אותי אם אני אימא, למרות שזה לא חוקי, בדרך המקמקה ומעוותת ומתוחכמת, אז אני יכולה להגיד כן, אם זה תפקיד מתאים, שכר מתאים, בוודאי שכן, אין לי שום בעיה עם השעה, בוא נתקדם. וזה הפוקוס, זה הפוקוס. עכשיו, עוד דבר שכל הזמן חשוב לשים לב אליו, שיש את אנשים, בכלל, בני אדם, התאמה אישית, אני בסגנון האישי שלי, אין לי מה להגיד, ברור, איזה שאלה, ויש מישהו יותר כשאלה. אז גם שם, גם אם את מרגישה שחלק מהרעיונות שעולים בשיח, אפילו בשיחה שאנחנו
נעלות פה, אני
לא מתאימים, אז יש רעיונות אחרים שכן יתאימו, אוקיי?
נכון, בחוץ לזה שאפשר, אני, הדבר שם שחשבתי לענות, זה בוודאי שאני יכולה לענות, לעבוד עד 6, אני רק לא בטוחה שאני רוצה, תלוי בתפקיד, בשכר, בזה ובזה.
בדיוק, בדיוק, להפוך את זה למאוד אישי, את ה, להבין את, את הרעיון, את המהות, את ה, למה אני לא רוצה לדבר על המגבלות, ואז לגעת
למהות. אנחנו מסכימות לחלוטין, ככה זה מצליח.
להשפיע על השיחה. ואני מזכירה, גם מרואיין ומרואיינת מראיינים. אני באה להתראיין לתפקיד מסוים, ואם אני לא שואלת שאלות בכלל, ואני לא מתעניינת, ואני לא משפיעה על השיחה, זה גם יכול להשפיע על ה...
את ישבת אצלי בחדר?
בפגישות? אז זהו. עכשיו בואי רגע נדבר על הקורונה. בואי נדבר על הקורונה בצורה מסודרת, בלי ההפרעות קשב שלי. איזה דברים... אנחנו, הפרט, הפרטים, אנשים, המאותגרי למצוא עבודה, כולנו, האוכלוסייה המגוונת, אוקיי? מה אנחנו הרווחנו בקורונה? מה קרה בקורונה שיכול להשפיע לחיוב על כולנו? אני רק רוצה להגיד שאני מסתכלת עלייך ואני רואה את המנדלה המאממת מאחורייך, וכל המנדלות שלי זה מנדלות שאת הכנת לי במתנה, ואני ממש מתה עליהן, ותודה רבה.
באהבה. אני מציירת הרבה יותר ממה שיש לי קירות, זה הכי כיף לתת. עכשיו המצב יותר גרוע, עברתי לבית עם פחות קירות. כן, יש סיכוי שינדדו אלייך עוד מנדלה. אני חושבת שהקורונה קרו כמה דברים. קודם כל נשברו כמה פרדיגמות. למי היה יותר קשה לג'נגל בין בית עבודה? כנראה שלאנשים היה הכי קל, כמו שדיברנו קודם, אנחנו יותר מתורגלות. גברים היו בבית, גברים היו צריכים, היו להם נשים רופאות חיוניות, והם היו רק הייטקיסטים, והיו צריכים לדאוג לזום של הילדים, אנשים מבוגרים פתאום, חייהם היו מעולים, אין להם ילדים לדאוג להם בזום, ולעומת זאת הורים היה להם, וצעירים בלי ילדים, שגרים בדירות סטודנטים וכו', לא מצאו לעצמם פינה. בקיצור, למי קשה ולמי קל, הכל נפתח מחדש.
נכון. אני רוצה רגע שתרחיבי על הנושא של הצעירים, כי אני לא שמתי לב לזה, אולי בגלל שאני לא עובדת עם צעירים, ואני לא חשופה לשיח בתוך ארגונים, אבל זה משהו שככה הפתיע אותי, ובואי, טיפה תרחיבי על זה.
אז השיח בהרבה מאוד סטארט-אפים, היה שאנשים, אין להם פינת עבודה בבית.
הצעירים, האוכלוסייה כאילו הכי נחשקת,
הכי נחשקת, הכי זה, סבלה משני דברים. אחד, זה שאפילו אין להם פינה בבית לעבוד. אני מכירה סיפורים על זום בשירותים, וזה לא בדיחה. זה לא בדיחה.
זה מצחיק.
אני צריכה שקט. לא, זאת אומרת, אני לא מספרת פה בדיחות, אני שמעתי סיפורים אמיתיים.
במכונית.
הקטע של דירות קטנות יחסית, הבדידות סוגרת עליך, הסגר הרג אותך נפשית, הם תפקדו הרבה פחות טוב מהרבה אחרים, כי הם היו נורא לבד פתאום, זאת אומרת פתאום הכי אטרקטיביים להייטק, בחלק מהמקרים, היו הכי מאתגרים למנהלים שלהם.
התפקוד שלהם נפגע בצורה מאוד מאוד דרמטית, את אומרת.
כן, שוב, הכללות, לא כולם.
לא, תמיד הכללות.
אז אני אומרת, אבל שינינו מאוד פרדיגמות במי העובד האידיאלי כרגע, עכשיו.
מה שאגב אני טוענת כבר שנים, שאימהות הן העובדת האידיאלית, כי הן נאמנות, אנחנו מסורות, אנחנו לא רוצות טלטלות בחיים, אנחנו בסך הכל רוצות לעשות
אנחנו
עבודה.
אנחנו רגילות לגם וגם, אנחנו רגילות
כן,
לתקצה,
אנחנו...
הכל. כן.
בדיוק.
אז קודם כל, זה שינה. הרבה מאוד גברים נאלצו להיות בבית, והפרדיגמה של אני גבר בחוץ, את אישה בבית, נשברה ברמה המשפחתית. העריכו הרבה יותר את האנשים שלהם, העריכו הרבה יותר זה, זה משפיע עליהם כעובדים, כמנהלים, זה משפיע על הכל, הרי הכל מחובר לכל, בכלל מדברים קדימה, אפרופו הזדמנויות, אדריכלים, אדריכליות וכו, הולכת להיות פריצה ענקית, כי אנחנו נצטרך להתאים את המרחבים הביתיים שלנו, כנראה, לעבודה של גם וגם, כמעט כולנו הבנו שהקיר מאחורינו, ואני מגלה פה, עברתי דירה לפני שבוע, בשיחת הכנה שעשיתי עם מנת, היה לי קיר ריק, כי עוד לא גמרתי לפרוק
והארגזים ברקע.
והארגזים ברקע, אז פתאום, ושוב, אנשים שאין להם פינת עבודה בבית, לי תמיד היה, אני עובדת מהבית הרבה מאוד שנים, אבל כל הדברים האלה, אז מקצועות, אם יש פה, מה שנקרא, אם יש ארכיטקטיות או מעצבות פנים בקהל, זה הנישה, זה הנישה שהולכת לקום עכשיו, איך גם בבית שלא חשבתם על זה מראש, איך מייצרים פינת עבודה, איך עושים מה מימו, ובטח יש עוד מלא מקצועות, אבל זה. בעולם שלי אני סופר אופטימית, טכנולוגיה תיכנס ליותר ויותר מקומות, כי היום חלק מהאנשים עברו לעבוד מהבית, בלי שבאמת יש להם תשתיות טובות לעשות את זה, והתשתיות יגדלו, והרבה יותר תחומים יהפכו להיות טכנולוגיים. צריך להסתכל על השינויים שהתקופה הזאת מביאה, וכמה שאנחנו נהיה יותר חדשניות ופורצות דרך וראשונות, בלזהות את השינויים האלה, נרוויח. איך את, לא יודעת, תמונה מאחורה שכך לשים אותה ולהוריד אותה, כי הרקע של זום לא עובד טוב, בעיקר לא לנשים טלטלים. בקיצור, יש פה המון המון הזדמנויות, למי ש... אני לא אוהבת המילה תמציא את עצמה מחדש,
כן, קצת too much.
לא, אני לא חושבת שאת ממציאה את עצמך מחדש.
גמישה, אני חושבת שגמישות.
אבל צריך לקחת...
וזיהוי.
את כל מי שאת, ואולי להרכיב את זה טיפה אחרת, ויש הרבה מאוד הזדמנויות שנפתחות.
אני חושבת שאנחנו עדיין לא בשלב ההרכבה, אני חושבת שבשלב באמת זיהוי, ואולי האמת היא מה שאמרת עכשיו בסוף, אולי בעצם זה מוביל אותנו לתחושה שלי ש... השיח של by the people לפני 10 שנים, של אני בעם, של לא משנה אם אני שכירה, אם אני פרילנסרית בגלל שאין לי ברירה, אם אני פרילנסרית מבחירה, אם אני בעלת עסק, בכלל לא משנה, אבל בכל מקום שאני נמצאת בו, אז המיתוג האישי, ששוב, זו מילה כזאת מפחידה, אבל לדעת מה אני מייצרת, מה אני שווה, השיחות על שעות, די, די, מצינו את זה. אם את עושה, ואת עושה, בארבע שעות, את מה שאני אעשה בארבעה ימים, אז אולי את צריכה לקבל על הפרויקט הזה, מבלי למדוד את זה בזמן, לבוא ולהגיד, אוקיי, זה הפרויקט, הוא שווה ככה. קחי.
אז שוב, בלי... אנחנו עוד לא... שם, אבל אני חושבת
אני רוצה להגיד שברמת הפרט זה הזמן להתחיל לדבר אחרת. אני יכולה להיות שכירה ברעיון עבודה לתפקיד כשכירה, ואני יכולה לדבר עם לקוחה, עם לקוחות זה יותר קיים כבר כעצמאי.
נכון.
אבל בכל הקשר שהוא, אני רוצה להזמין את כל האימהות ואת כל הנשים, ובכלל את כל הציבור הרחב, להפסיק לדבר בשעות, זה לא רלוונטי, לא רלוונטי, הספקים, איכות, עבודה, תועלות, ערך מוסף, מה תקבל ממני, או מה תקבלי ממני, שלא תקבלי מאף אחד אחרת.
ואנחנו אחראיות להביא את זה לשולחן. אנחנו, אף אחד לא יעשה את העבודה הזאת במקומנו. אני אומרת, אני עוזר לנו שהתעשייה, גם חברות מאוד מאוד שמרניות, בנקים ומשרדים ממשלתיים וכו', השיח, ואני מגלה לכם מאחורה, שהשיח אצל מנהלים מאוד מאוד בכירים, שכל החיים ידעו למדוד רק תשומות, על בעצם איך אני סומך על האנשים שלי, ואיך אני עובר למדוד דפוקות וכו', השיח הזה קורה במקביל, ולכן זה רק יקל עליהם. אבל האחריות היא אחריות שלנו.
זה מאוד מזכיר לי את הרעיון הראשון, את הפרק הראשון של הפודקאסט, עם רונה גינת, שהיא עורך דין ומגשרת, ויש לה ככה, היא אומרת, באחד, כל מי שעבדה מהבית בתקופה של הקורונה, יכולה לעבור ולפתוח את הנושא הזה מזווית אחרת עכשיו.
נכון.
כי זה כבר קרה, זה היה, הנה, נכון. הוכחנו. אז, נכון. אז וואו, איזה כיף, אני... מאוד מאוד נהניתי מכל השיחה שלנו, אני נהנית
אני תמיד,
היום במיוחד ככה, לא קורה לנו הרבה שאנחנו מנהלות שיחה כל כך מקצועית וכל כך מאורגנת. יש משהו שאת רוצה להוסיף שלא שאלתי, לא העליתי?
אני באמת חושבת שהמילה חדשנות היא כאילו איזו מילה נורא 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 מפוצצת, ו... לא ידעתי את זה כשדיברנו בשיחת הכנה, אבל זה נורא מתחבר להתחלה של השיחה שלנו. הרבה פעמים אתה מבין שאתה עושה דברים חדשניים רק בדיעבד. וזה בסדר, זה בסדר. אולי יותר קל אם כל אחת תחליט ששמעתי איזה דוגמה, מישהו כתב פוסט בלינקדאין, בכל סוף שנה, תחליט שכאילו פיתרו אותך עכשיו, ואתה צריך לעשות את התפקיד שלך מההתחלה. ואז לעשות את הצירה הזאת, שוב, מה הערך שלי, מה עשיתי, מה אני יכול לעשות יותר טוב, מה זה. זאת אומרת, אנחנו כל כך נוטים לרוץ קדימה, ולא לעצור וקצת להסתכל על עצמנו מבחוץ, וזה מביא ערך מאוד מאוד גדול, אנחנו הרבה פעמים, התקופה הזאת מחייבת אותנו להיות חדשניים, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים דברים מאוד חדשניים, ואנחנו לא תמיד אפילו שמים לב תוך כדי תנועה שזה משהו חדש. כי יש לנו איזו מכשלה, כי אנחנו עוקפים אותה, כי אנחנו עוברים אותה, כי לא תמיד זה המוד היזמי הזה, שאני קם כל בוקר, וממציא דברים חדשים. הרבה פעמים עשינו חדשנות תוך כדי, על הדרך, וצריך לעצור ולהבין אותה, כי היא נותנת לנו המון המון יתרונות. אני עד היום, ישבתי אתמול בפגישה עם שני יזמים מטורפים, ובאמת, אני חושבת שכל מי ששמעה את השיחה שלנו, תגיד שאני יזמית. אבל ישבתי ובאיזשהו שלב אמרתי להם, אתם רואים בסיטואציה שאנחנו נמצאים עכשיו, אני המנהלת פרויקטים. אתם היזמים, אני המנהלת פרויקטים. ובכולנו יש גם וגם, ואנחנו צריכות להוציא ולמצוא את כל הספקטרום הזה, כי כל דבר מתאים להתקדם בצורה אחרת.
זה מקסים. אני גם רוצה להוסיף למה שאת אמרת, שבדרך כלל החדשנות שאת יוצרת, בלי לשים לב, היא תהיה במקומות שבאים לך הכי בקלות, הכי בטבעיות, הכי עקרון המאמץ המזרי, זאת אומרת, הכי ללא מאמץ, כי את לא הזעת, לא סבלת, ולא היה לך נורא והיום, אז למה שאני אעצור לבדוק את זה? וזה בדיוק הדבר שלא שמים לב שהוא קרה.
דיברתי עם איזה אימא לילדה עם באמת מוגבלות מאוד מאוד מסובכת, היא אומרת, אני היום מגלה שאני המצאתי את המודלים שחמש שנים אחר כך מערכת החינוך מציגה. אבל אני יצרתי אותם מהכורח, מהצורך וכו'. וזה קורה לכולנו כל הזמן.
כל הזמן. עם הילדים צחוק... במיוחד, אגב. עם הילדים, נכון. את תיכנסי בתוך הקיר, את תעשי סיבוב, את תעלי נכון. קומה בתוך הקיר ותפרצי החוצה, ולא שמת לב לך, כי זה כל כך...
אבל צריך אחד... לשים לב לזה. צריך
בדיוק, ובעצירה הזאת,
כי זה חלק לב. מהאני בעם שלי.
נכון.
זה שאני... יודעת לשנות את הסביבה לטובת מטרה, זה שאני יודעת למצוא דרך אחרת שעובדת, זה שהיא, כל הדברים האלה הם חדשנות, רק אנחנו בדרך כלל לא קוראות לזה חדשנות, ובעולם שמקדש חדשנות ומדבר על חדשנות, תביא את זה כחלק ממך, איפה את חדשנית ופורץ הדרך.
לגמרי, אולי אפשר אפילו להטמיע מושג, מונח חדש של סיכום שנה, ממש לקחת פגישה, כמו שהולכים לבדיקה אצל רופא שיניים, רק כדי לוודא שאין חורים, לא, אנחנו מקוות כאילו לבזבז שם את הזמן, והולכים בדיקה, שעושים בדיקה שנתית לכל מיני תחומים אחרים. אפשר גם לעשות עצירה למין איסוף הדרך שעשית במהלך שנה, כל אחד עשה את זה במועד שנוח לה, עם עצמה, עם ליווי, עם יועצת, לא משנה איך,
לגמרי.
עם חברות, אבל ממש להכניס את זה כאיזשהו חלק בלתי נפרד, כמו שנערכים לראש השנה, ככה נערכים לעוד שנה שעברתי בעסק, בעבודה וכו', ולאסוף את כל
התיאור. בהורות, בהכל, בזוגיות, בהורות, בהכל.
וואו, טוב, אביטל, אני ממש ממש מודה לך, היה מאוד 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 כיף.
גם.
היו הרבה רעיונות חדשניים, אני חייבת להגיד. וזה הזמן להגיד תודה גם למאזינות שהיו איתנו בפרק נוסף. אם נהנתם, אל תשכחו להירשם לאפליקציות, לקבל עדכונים, ונשתמע בפרק הבא.
בהצלחה לכולם בתקופה המצד אחד מאתגרת הזאת, ובאמת אני מאמינה שהיא תקופה שלוקחת אותנו לעידן חדש ומעולה, ממש.
רכבת הרים כזו, מין.
כן.
וואו, תודה רבה.
להתראות.
ביי, להתראות.
ביי.